שלום וברכה, לימוד הרמב״ם בימי, ואנחנו עוסקים בספר הקדושה בהלכות שחיטה בפרק 12 ובו 17 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, השוחט אותו ואת בנו, בהמה ובנה ביום אחד, הבשר מותר באכילה והשוחט לוקה שנאמר אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. ובהמשך בהלכה י' א' מבואר שאיסור זה נוהג בבהמה נקבה ובנה או ביתה בלבד. ואינו לוקה אלא על שחיטת האחרון, הבמה שנשחטה השנייה. לפיכך, אם שחט אחד משניהן, הוא בא חברו ושחט את השני, חברו לוקה. הלכה ב' איסור אותו ואת בנו נוהג בכל מקום ובכל זמן בחולין ובמוקדשים, בעלי חיים שהוקדשו לבית המקדש. בין מוקדשים הנאכלים, בין מוקדשים שאינה נאכלים. לפיכך, הראשון ששחט בעזרה שבבית המקדש, והשני בחוץ, מחוץ לעזרה, או הראשון בחוץ והשני בעזרה, בין שהיו שניהן חולין, בין שהיו שניהן קודשים, בין שהיה אחד מהן חולין ואחד קודשים, זה ששחט האחרון לוקה משום אותו ואת בנו. הלכה ג' אין איסור אותו ואת בנו נוהג אלא בשחיטה בלבד, שנאמר לא תשחטו ביום אחד, בשחיטת שניהן, הוא האיסור, אבל אם נחר הראשון, הרג בדרך שאינה שחיטה, או נתנבל בידו, מתה על ידי שחיטה פסולה, מותר לשחוט השני. וכן אם שחט הראשון ונחר השני, או נתנבל בידו, פטור. הלכה ד' חרש שוטה וקטן ששחטו בינן לבין עצמן את הראשון, ללא השגחת גדול בן דעת, מותר לשחוט אחריהן את השני. שאין שחיטתן, שחיטה. הלכה ה' השוחט את הראשון והרי הוא ספק נבלה, אסור לשחוט השני, ואם שחט, אינו לוקה. הלכה ו' שחיטה שאינה ראויה לאכילה, כלומר שחיטה שאינה מתירה את הבהמה באכילה, שמה שחיטה. לפיכך, ראשון ששחט חולין בעזרה או טרפה או שור הנסקל ועגלה ערופה ופרה אדומה, או ששחט לעבודה זרה, בכל המקרים הללו השחיטה אינה מתירת הבהמה באכילה, ובא אחרון ושחט את השני, הרי זה לוקה. וכן אם שחט הראשון את האחד, ובא אחרון ושחט את השני, והרי הוא חולין בעזרה או שור הנסקל ועגלה ערופה או פרה אדומה, הרי זה לוקה. הלכה זין, שחטו לעבודה זרה פטור בשום אותו ואת בנו, שהרי נתחייב בנפשו. התחייב מיתה ונענש בעונש החמור, ואם יתרו בו משום אותו ואת בנו, ולא יתרו בו משום עבודה זרה, לוקה, שבמקרה זה אינו מתחייב מיתה. הלכה ח' אין איסור אותו ואת בנו נוהג אלא בבהמה טהורה בלבד, שנאמר ושור עושה אותו ואת בנו לא תשחטו, ונוהג בכלאיים. כיצד? צבי שבא על העז ושחט העז ובנה, לוקה. שלעניין איסור אותו ואת בנו, הבן מוגדר כבאמה, אם אביו או אמו הם באמה. ולכן אף על פי שהצבי הוא חיה, הבן מוגדר כבאמה מחמת אמו העז. אבל עז הבא על הצבייה, אסור לשחוט אותה ואת בנה, בידי רבנן. ואם שחט, אינו לוקה. פרה ובנה, עשרה תורה, לא צבייה ובנה. שהגם שהבן נחשב כבאמה לעניין אותו ואת בנו, מכל מקום אמו היא חיה. הלכה ת' הייתה בת הצבייה הזאת נקבה וילדה בן, ושחט את הנקבה בת הצבייה ואת בנה לוקה, שהנקבה נחשבת בהמה בשל אביה שהוא עז, וממילא בנה גם כן נחשב בהמה. וכן כלאיים הבא ממין כבש וממין עז, בין מכבש עם העז, בין מעז עם הכבשה, לוקה משום אותו ואת בנו. הלכה י' מותר לשחוט את המעוברת, ובר עבר מאמו הוא, ולכן אינו נחשב כשוחט אותו ואת בנו. ואם יצא ובר חי אחר שחיטתה והפריס, הלך על פרסותיו, על הקרקע, אין שוחטין. ואם שחט, אינו לוקה, מכיוון שטעון שחיטה מדרבנן בלבד. הלכה י' איסור אותו ואת בנו נוהג בנקבות, שזה בנה ודאי, שאפשר לדעת בוודאות שנולד ממנה, ואם נודע שזה אביו ודאי, אין שוחטין שניהן ביום אחד, ואם שחט, אינו לוקה, שהדבר ספק אם נוהג בזכרים, או אינו נוהג. הלכה י' ב', השוחט את הפרה ואחר כך שחט שני בניה, לוקה שתי מלכויות שמתחייב על שחיטה עד שני בניה. שחט שני בניה ואחר כך שחטה, לוקה אחת, כיוון שמתחייב רק על השחיטה האחרונה. שחטה ואת ביתה ואת בן ביתה, לוקה שתיים. שחטה ואת בן ביתה ואחר כך שחט את הבת, לוקה אחת. בן הוא, בן אחר, שחט את הראשונה. הלכה י' ג', שניים שלקחו, שקנו שתי בהמות, זה האם וזה הבת, ובאו לדין כדי לקבוע מי מהם זכאי לשחוט ראשון, זה שלקח ראשון, ישחוט ראשון, והשני ימתין למחר, ואם קדם השני ושחט, זכה, ירוויח, וימתין הראשון עד למחר. הלכה י' ד', ובארבעה פרקים בשנה, בארבעה זמנים אלו רגילים אנשים לשחוט בהמות לצורך החג. המוכר בהמה לחברו צריך להודיעו ולומר לו, כבר מכרתי אמה או ביתה לאחר שישחטנה, כדי שימתין זה האחרון ולא ישחוט עד למחר. ואלו הן, ערב יום טוב האחרון של חג, סוכות, שמיני עצרת, וערב יום טוב הראשון של פסח, וערב עצרת, שבועות, וערב ראש השנה. הלכת את ו' במה דברים אמורים? בשראה זה שלקח באחרונה נחפז, ממהר לקנות, והיה בסוף היום, שחזקתו שהוא שוחט עתה, עוד באותו היום. אבל אם היה רווח ביום, היה מרווח זמן, אינו צריך להודיעו, שמה לא ישחוט אלא למחר. הלכת את ז' והמוכר את האם לחתן ואת הבת לקלה, צריך להודיע. שוודאי ביום אחד שוחטין לצורך החתונה, וכן כל כיוצא בזה. הלכה י' ז', אומר הרמב״ם, יום אחד אמור באותו ואת בנו, היום הולך אחר הלילה, כלומר היום נמשך אחר הלילה שלפניו, שהיממה מתחילה מהלילה. כיצד? הרי ששחט ראשון בתחילת ליל רביעי, לא ישחוט השני עד תחילת ליל חמישי. וכן אם שחט הראשון בסוף יום רביעי קודם בין השמשות, שוחט השני בתחילת ליל חמישי. שחט ראשון בין השמשות של ליל חמישי, שהוא ספק יום ספק לילה, לא ישחוט השני עד ליל שישי. ואם שחט ביום חמישי, אינו לוקה. עד כאן מהשיעור היומי ברמב"ם מספר קדושה בהלכות שחיטה בפרק 12. אנו עוסקים בספר קדושה בהלכות שחיטה, בפרק 13, שהוא פרק אחד לפני הפרק האחרון, שחותם ומסיים את ספר קדושה. הלכה א', אומר הרמב״ם, הלוקח אם על הבנים, עוף היושב על אפרוחים או ביצים, ושחטא, הבשר מותר באכילה, ולוקה על שחיטת האם. כלומר, מכיוון ששחטא, אי אפשר לו לקיים את העשה, שלח תשלח את האם. לפיכך לוקה על לא תיקח האם על הבנים. ולוקה על שחיטת האם שנאמר לא תיקח האם על הבנים, וכן אם מתה קודם שישלחנה לוקה, ואם שילחה אחר שלקחה פטור, פטור ממלכות, שכל מצוות לא תעשה, שיש בקום עשה אין לוקין עליו. הלכה ב', וכן כל מצוות לא תעשה שנתקע לעשה, חייב לקיים עשה שבה, ואם לא קיימו לוקה. הלכה ג', בא אחד וחטף האם מידו ושילחה, או שברחה מתחת ידו שלא מדעתו לוקה, שנאמר שלח תשלח, עד ששלח מעצמו, והרי לא קיים עשה שבה. הלכה ד', נטל אם על הבנים וקיצץ אגפיה כדי שלא תעוף, ושילחה מקין אותו מכת מרדות ומשאה אותה אצלו עד שיגדלו כנפיה ומשלחה, ובשילוח זה מקיים מצוות עשה שבה, ואם מתה קודם לזה, או ברחה ועבדה, לוקה, שהרי לא קיים עשה שבה. הלכה ה', וכיצד משלח האם, אוחז בכנפיה ומפריחה, שילחה וחזרה ושילחה וחזרה, אפילו ארבע וחמש פעמים, חייב לשלח, שנאמר, שלח תשלח. הלכה ו', האומר הריני נוטל את האם ומשלח את הבנים, חייב לשלח את האם, שנאמר, שלח תשלח את האם. הלכה ז', לקח את הבנים והחזירם לקן, ואחר כך חזרה האם עליהם, פטור מלשלח. שילח את האם וחזר וצד אותה, הרי זה מותר. לא אסרה תורה אלא לצוד אותה, והיא אינה יכולה לפרוח בשביל הבנים שהיא מרחפת עליהם, שלא ילקחו, שנאמר והאם רובצת על האפרוחים. אבל אם הוציאה מתחת ידו וחזר וצד אותה, מותר. הלכה חת, שילוח האם אינו נוהג אלא בעוף טהור, שאינו מזומן, כגון יוני שובח ועלייה ועופות שכיננו בפרדס, אינו מזומן, שיכולים לברוח, שנאמר כי ייקרה. אבל המזומן, כגון אווזים ותרנגולים ויונים שכיננו בבית, אינו חייב לשלח. הלכה ת', היו האפרוחים שיודעים לפרוח מפריחים, שאינם צריכים לאימם, או ביצים מוזרות, שילדה תרנגולת בלי הזדווגות עם זכר, וביצים כאלה אינן מוציאות אפרוחים, אינו חייב לשלח. היו אפרוחים טרפות, הרי אלו כביצים מוזרות, ופטור מלשלח. הלכה י', זכר שמצאו רובץ על הקן, פטור מלשלח. כתוב בתורה, אם ולא אב. עוף טמא רובץ על ביצי עוף טהור, או עוף טהור רובץ על ביצי עוף טמא, פטור מלשלח. והטעם, בעוף טמא רובץ על ביצי עוף טהור, פטור מלשלוח, משום שכן ציפור אמור בתורה. האם המקננת צריכה להיות ציפור טהורה. ובעוף טהור רובץ על ביצי עוף טמא, פטור, משום שכתוב בתורה, תיקח לך ולא לכלביך, וביצי עוף טמא אסורים באכילה. הלכה י"א, הייתה רובצת על ביצים שאינן מינה ואין טהורין, הרי זה משלח, ואם לא שילח, אינו לוקה. הייתה אם טרפה, חייב לשלחה. הלכה י"ב, שחט מקצת סימנין בתוך הקן קודם שיקחנה, חייב לשלח, ואם לא שילח, אינו לוקה. הלכה י"ג, הייתה מעופפת, אם כנפיה נוגעות בקן, חייב לשלח, ואם לאו, פטור מלשלח. את זה למדו בברייתא, והם רובצת, ודרשו רובצת ולא מעופפת. הייתה מטלית או כנפיים חוצצות בין כנפיה ובין הקן, הרי זה משלח, ואם לא שילח, אינו לוקה, מספק. הלכה י"ד, היו שני סדרי ביצים, וכנפיה נוגעות בסדר העליון, או שהייתה רובצת על ביצים מוזרות, ותחתיהן ביצים יפות, או שהייתה אם על גבי אם, או שהיה הזכר על הקן והאם על הזכר, הרי זה לא ייקח, ואם לקח, ישלח, ואם לא שילח, אינו לוקה. הלכת דבב, הייתה יושבת בין האפרוחים או בין הביצים, ואינה נוגעת בהן, פטור מלשלח, וכן אם הייתה בצד הקן וכנפיה נוגעות בקן מצידו, פטור מלשלח. הלכת את זין, הייתה על שני בדי אילן, שם יושבת בין שני רובדי אילן, והקן ביניהם, רואין כל שאילו ינטלו הבדין, טיפול על הקן, חייב לשלח. הלכה י' זין, הייתה רובצת על אפרוח אחד או על ביצה אחת, חייב לשלח. המוצא כן על פני המים או על גבי בעלי חיים, חייב לשלח. לא נאמר אפרוחים או ביצים, ולא נאמר בכל עץ או על הארץ, אלא שדיבר הכתוב בהווה. כרגיל נמצאים בקנים יותר מביצה אחת או אפרוח אחד. בכל עץ או על הארץ, שהוא המצוי ביותר, שימצאו שם קנים. הלכה י"ח, אסור לזכות בביצים, כל זמן שהם רובצת עליהם. לפיכך אפילו הייתה רובצת על הביצים או על האפרוחים, בעלייתו וסובחו אינן מזומנים, ולא קנה לו חצרו. כשם שאינו יכול לזכות בהן לאחרים, כך לא תזכה לו חצרו בהן, ולפיכך חייב לשלח. הלכה י"ט, אסור ליטול אם על הבנים, ואפילו לטהר בהן את המצורה שהיא מצווה, ואם לקח, חייב לשלח, ואם לא שילח, לוקה, שאין עשה דוחה לא תעשה ועשה, ולא עשה דוחה עשה. הלכה כף, המקדיש אוף לבדק הבית, וכל שכן לקודשי מזבח, כגון תורים או בני יונה, הראויים לקורבן, הוא פרח מידו, והרי הוא מכירו,
ומצאו רובץ על האפרוחים או על הביצים. לוקח הכל ומביאם ליד גזבר. לוקח הכל, גם הבנים, בעודם תחת האם. הוא מביא הכל לגזבר ביחד עם האם, שהרי כולם הקדש, שאין שילוח האם נוהג במוקדשין, שנאמר, ואת הבנים תיקח לך, ואלו אינם שלך. הלכה כ"א, עוף שהרג את הנפש, פטור מלשלח, מפני שהוא מצווה להביאו לבית דין, לדון אותו. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם, פרק קדושה, הלכות שחיטה, בפרק 13. אנו עוסקים בספר קדושה, בפרק 14, בפרק החותם את ספר קדושה. הלכה א' אומר הרמב״ם, מצוות עשה לחסות דם שחיטת חיה טהורה או עוף טהור, שנאמר, אשר יצוד צד חיה או עוף אשר יאכל ושפך את דמו וכיסהו באפר. לפיכך, חייב לברך קודם שיחסה, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על כיסוי הדם. הלכה ב', כיסוי הדם נוהג במזומן ובשאינו מזומן, לא נאמר אשר יצוד אלא בהווה, בדבר מצוי, ונוהג בחולין ולא במוקדשין, בין קודשי המזבח, תורים ובני יונה שרואים להיקרב, בין קודשי בדק הבית, חיות ועופות שהקדישן לבדק הבית, ואם עבר ושחתן, חיות ועופות של קודשי בדק הבית, שאסור לשוחתם, אינו חייב לחסות את דמם. הלכה ג', שחת חיה ועוף, ואחר כך הקדישם לבדק הבית, או הקדיש את הדם, חייב לחסות, שקדמה מצוות כיסוי להקדש. הלכה ד', כלאיים הבא מבהמה וחיה, כגון תיש הבא לצביעה או להפך, וכן בריאה שיספק בהמה ואינו חייב בכיסוי, או חיה צריך לחסות ואינו מברך. השוחט לחולה בשבת חייב לחסות לאחר שבת, וכן השוחט ספק או כלאיים ביום טוב מכסה דמו לאחר יום טוב. הלכה ה', השוחט עופות ומיני חיה במקום אחד, מברך ברכה אחת, ברכת הכיסוי, לכולן, וכיסוי אחד לכולן. הלכה ו', דם שנתערב במים, אם יש בו מראה דם, חייב לחסות, מפני שהדם אינו בטל במים, ואם לאו, פטור. נתערב ביין או בדם בהמה, רואין אותם כאילו הם מים, שדם מבטל דם, כחכמים במשנה. אם אפשר שיראה מראה הדם שחייב לחסותו כשיעור זה, אילו היו מים, חייב לחסות הכל, ואם לאו, פטור. הלכה זין, כיסהו ונתגלה, אינו חייב לחסותו פעם אחרת. כיסת הוא הרוח, אינו חייב לחסות. חזר ונתגלה אחר שכיסת הוא הרוח, חייב לחסות. הלכה ח', דם הניטז ושאל הסכין, אם אין שן דם אלא הוא, חייב לחסות, אבל אם יש דם מלבדו בשחיטה זו, די אם יחסה מקצת מן הדם. הלכה ט', שחט ונבלע דם בקרקע, אם רישומו ניכר, שנשאר רושם מהדמימות שבדם, חייב לחסותו, ואם לאו, הרי זה כמי שכיסת הוא הרוח, הוא פטור מלחסות. הלכה י', אין חייב בכיסוי אלא דם שחיטה, הראויה לאכילה, שנאמר, אשר יאכל, לפיכך השוחט ונמצא טרפה, או השוחט חולין בעזרה, או השוחט חיה ועוף, שנגמר דינן לסקילה, והשוחט ונתנבלה בידו, פטור מלחסות. וכן חרש, שוטה וקטן, ששחטו בינם לבין עצמם, פטורין מלחסות דם שחיטתם. הלכה י' א', במה מחסין, בסיד ובגפסית, בזבל דק ובכל דק, שאין היוצר עוסק לחרס צריך לקודשו, ובשחיקת אבנים וחרסים ובנאורת של פשטן, הפסולת הנופלת מן הפשטן, ובנאורת של פשטן דקה ובנסורת חרשים, כשמנסרים עצים במסור נופלים פתיתי עץ קטנים מבין שיני המסור, נקראת נסורת חרשים דקה, ובלבנה וחרסית ומגופה שקטשה, שכל אלו מן אפר הם, אבל אם קפה עליו כלי או כיסה או באבנים, אין זה כיסוי, שנאמר באפר, ושפך את דמו וכיסה או באפר. לבנה וחרס הם בכלל אפר, מפני שקודם שנשרפו הם היו אפר, ועוד מפני שאפר נקרא אפר. הלכה י"ב, לפיכך אין מכסין בזבל גס, וחול גס וקמח וסובין, ומורסן ושחיקת כלי מתכות, לפי שאין אלו מן אפר, חוץ משחיקת הזהב בלבד שמכסין בהם, מפני שנקרא אפר, שנאמר ואפרות זהב לו, ואומר עד אשר דק לאפר. הלכה י"ג, מכסין בשחרור והופיח הכבשן, ורסי גורס שחרור ומפרש פחמים כתושים, ובכוחל, כוחל זה אבק שצבעו כחול, ונשי המזרח מייפים בו את העיניים, במקרא הוא נקרא הפוך, ובנקרת פסילים, ובאפר, בין אפר עצים, בין אפר בגדים, אפילו אפר בשר שנשרף, שרי כתוב מאפר שריפת החטאת, ומותר לחסות באפר עיר הנידחת, ואף על פי שאסור ליהנות מאפר עיר הנידחת, מותר לחסות בה, שרי קיימה לן מצוות לב ליהנות ניתנו, כי הוא מצווה הנה קרויה הנאה. הלכה י' ד', השוחט צריך ליתן אפר למטה, אפר דק ומתפורר שסופג לחלוחית, ואחר כך ישחוט בו, ואחר כך יחסה באפר, אבל לא ישחוט בכלי ויחסה באפר. הלכת את וב, ומי ששחט הוא יחסה, שנאמר וכיסהו באפר, ואם לא כיסהו וראהו אחר חייב לחסות, שזו מצווה בפני עצמה ואינה תלויה בשוחט לבד. הלכת את זין, אומר הרמב״ם, וכשמחסה לא יחסה ברגלו, אלא בידו או בסכין או בכלי, כדי שלא ינהוג בו מנהג ביזיון ויהיו מצוות בזויות עליו, שאין הכבוד לעצמן של מצוות, אלא למי שציווה בהן ברוך הוא, והצילנו מלמשש בחושך, וערך אותנו נר ליישר המעקשים, ואור לאורות נתיבות היושר. וכן הוא אומר בתהילים, נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי. בריך חכמנה דסיין, ברוך השם שעזרנו. הרמב״ם נותן בסיום ביאור כללי על כל המצוות שלא יהיו בזויות עליו, אף אם אין בהם קדושה. וכן אמרו בגמרא מסכת שבת, אבוהון דקלוהו דם, פירוש כל המצוות למדים מכיסוי הדם, שנאמר ושפח וכיסהו, ודרשו שם במה ששפח ביד או בכלי יחסה, אבל לא ברגל. על פי המדרש בראשית רבה, לא ניתנו המצוות לישראל אלא לצרף בהן את הבריות. ורבנו מסיים את הספר כדרכו בדברי היגיון ומוסר ובמעלות התורה והמצווה, ואומר נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי. עד כאן מהלכות שחיטה בספר הקדושה, שזה עתה סיימנו את כל לימוד ספר הקדושה. בעזרת השם אנחנו ממשיכים בשיעורי הרמב״ם, לומדי המסלול של פרק אחד ליום, כהוראתו של הרבי מלך המשיח מהרה יגלה ויגלנו. ונזכיר שוב על מסלולי לימוד הרמב״ם כפי שתיקן הרבי, ונלמדים בכל רחבי העולם, רבבות רבבות של יהודים מתחזקים בלימוד הרמב״ם, שהוא המקבץ לתורה שבעל פה, המשנה תורה, היד החזקה. ויש את המסלול של לומדי שלושה פרקים ליום ברמב״ם, שעל ידי זה זוכים ומסיימים את הרמב״ם אחת לשנה לערך, והמסלול של לימוד פרק אחד ליום ברמב״ם, ועל ידי זה זוכים לסיים את כל הרמב״ם אחת לשלוש שנים לערך. ויש את המסלול של לימוד ספר המצוות, שבעיקר הלימוד הזה לנשים וילדים, ועל ידי זה זוכים לסיים את כל לימוד ספר המצוות אחת לשנה. ויהי רצון שעל ידי הלימוד ברמב״ם יזכה לכמלא הארץ דעת השם כמים לים מכסים, בגאולה האמיתית והשלמה על ידי הרבי, שיבוא ויגלנו וילמד אותנו מהתורה החדשה האמיתית, יצא סוד טעמיה ומסתר צפונותיה, לימוד פנימיות התורה שמתגלה על ידי מלך המשיח ברוב תעצומות ועוז, ותכף ומיד ממש ממש. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.